גלי צהל מציגים בטבע שלנו, הסקט למיטיבי לכת עם גיל טבת ואילנה בנימין.
היי גיל.
היי אילנה.
טוב, הפרק הראשון שלנו כאן בהסקט, בטבע שלנו.
הסקט למיטיבי לכת.
כן.
מבית גלי צהל.
אתה מטיב לכת?
אני הולך, אני לא אוהב לקרוא לעצמי מיטיב לכת. למה? אני אוהב ללכת. כן, אוהב ללכת. זה, מיטיב לכת זה נראה לי קצת... אני אוהב ללכת.
זו הגדרה מאוד מאוד אישית.
אוהב לכת.
אוהב לכת. טוב, אבל אני מההיכרות שלי איתך, אתה גם מטיב ללכת ואתה הולך המון ואתה מאוד סקרן. ואני חושבת שזו גם אחת הסיבות שהדבר הזה נולד כאן.
הפודקאסט הזה, נכון.
איך זה בכלל התחיל? מה מחבר בינינו?
צריכים לספר, אנחנו באים מעולמות של יותר של אקטואליה, העולמות המקצועיים שלנו זה אקטואליה, הארדקור, יומני חדשות, יומני ערב, יומני צהריים,
משדרים,
עניינים, כנסת, פיגועים, עניינים, אבל מחוץ לשגרה הזאת או בתוך השגרה הזאת, יצא לנו גם להתחיל לפטפט על טיולים.
ככה אני זוכרת, אני... הייתי רואה אותך ופתאום הייתי קלטתי לפי הרשתות החברתיות שאתה מטייל ואמרתי וואלה גם אני מטיילת והתחלתי לשאול ולהראות איפה אני הייתי ואתה אומר בעצם טיילנו ביחד כזה בדמיון.
נכון, היו הרבה טיולים שאת רואה את המקומות שאני הייתי בהם, אני רואה את המקומות שאת היית בהם, אנחנו מחליפים חוויות, מתרשמים, מדליקים אחד את השני, ככה אומרים, תשמע, אתה חייב ללכת לפה, אתה חייב ללכת לפה, כזה. זה כמו, אולי אני חושב שזה קצת כמו כזה אוהדי כדורגל, ראית את המשחק של זה, ראית את המשחק, לא, לא את המשחק, וואלה, אתה חייב להיות, כזה.
אז אנחנו ככה, אבל רק בעצים, במסלולים, במעיינות.
בדיוק, בגבעות ובמקומות יפים. כן, זה מאוד מאוד חיבר אותנו הדבר הזה, כך התחילו להתגלגל הדברים, אם אני זוכר. זה מין יומן מסע כזה, וכל מיני הרחבות בכל מיני עניינים, נכון? אפשר להגיד?
בדברים שגילינו וחווינו, ואנחנו באים פה במטרה של לחוות. אתם יכולים לקחת את זה איתכם. אנחנו לא מתיימרים להיות איזה שהם מקצוענים, שעכשיו עושים פה מסלולים, אבל דברים שאנחנו עושים המון המון שנים, ושומעים גם מאחרים שהם נהנים בדברים האלה, וטוב להם, והם כל הזמן מתעניינים איך אפשר לשפר, ולעשות יותר טוב לטיול הבא. כי בסוף זו למידה, ואנחנו בחיים לא מפסיקים ללמוד.
נכון, מתקדמים, כל שביל וכל צומת שבילים לוקחת אותנו למקום אחר ומעניין. אנחנו רוצים לדבר על התחום הזה של טיולים ושטח וטבע, במובנים המאוד מאוד רחבים גם של הדבר הזה. יהיו פה בדרך אגב המלצות על מקומות, אבל הרעיון הוא לא כל שבוע להגיד תיסו לפה ותיסו לשם ואיזה יופי כאן ואיזה יופי שם, אלא לדבר על הדבר הזה באופן רחב. יש פה אספקטים תרבותיים רחבים, אספקטים שקשורים בטכנולוגיה, בטבע, במדע,
לוגיסטיקה,
בדיוק, ותרבות, בכל הדברים האלה הכי רחב שאפשר, החל ממה כדאי שיהיה באוטו, וחלה במה הילדים אוהבים לאכול, מה השעות הטובות לנסוע, ואנחנו יש לנו כל מיני הפתעות, מתי כדאי לנסוע לטייל. היינו בכל מיני מקומות וראינו כל מיני דברים בחודשים האלה שאנחנו עובדים על הפודקאסט הזה, ולאט לאט אנחנו... אתם גם תכירו, המאזינים שלנו יכירו גם את מה שאנחנו אוהבים, ולאט לאט תיבנה איזה מין תמונה רחבה, ואני מקווה מסקרנת של התחום הזה, כמו שאנחנו תופסים אותו, שזה תחום נורא 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 רחב, הרבה מעבר לכך מקל, כך תרמיל, בואי תהיה לגליל.
סימבו ווייז, זה הרבה משם.
יש הרבה על מה לדבר, ואנחנו מתכוונים לעשות את זה פה. הפרק הראשון שלנו הוא כבר התחיל הסתיו, צריך להגיד.
כן.
אנחנו יושבים עכשיו ליד נטף, בהר הרוח.
לבד.
לבד.
שעות הצהריים המאוחרות.
נכון. ואחרי סיבוב ארוך שעשינו באזורי השריפה של הרי ירושלים.
השריפה מלפני חודשיים, לקראת סוף אוגוסט, שיא החום. ואנחנו באנו לראות איך הטבע יכול... אם בכלל להתאושש מהדבר הזה, ובעצם על זה אנחנו נדבר היום. דיברנו עם אנשים שחיים פה למעלה מ-40 שנה ועובדים כאן. אני אתחיל בסוף, יש הרבה תקווה.
נכון, השריפות נראות נורא 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 היום בטלוויזיה, וגם בשטח הן נראות היום ונורא. אבל אנשים שדיברנו איתם, אנשים מעניינים שדיברנו איתם, וגם מה שראינו בשטח, צריך להגיד, גם אנחנו, שאנחנו לא מקצוענים, אנחנו כבר רואים איך השטח, מה קורה בשטח חודש וחצי, חודשיים אחרי השריפה. אנחנו מבינים כשהם אומרים שיהיה בסדר ורק צריך לתת לדברים לקרות, ואם ירד גשם אז הכל יהיה טוב, זה ייקח זמן, אז זה נשמע בהתחלה שהם מפנטזים, אבל אנחנו לאט לאט מבינים שיש גם תקווה, וזה גם מתאים לתקופה בשנה שאנחנו נמצאים בה, לסתיו, תקופה כזאת של ציפייה, תקופה של בנייה מחדש, של תקוות, והיער שרוף, שהוא מראה קשה ומאוד מאוד לא נעים, אנחנו קיבלנו לגביו כל מיני פרופורציות, ועוד כיווני מחשבה, ואנחנו נדבר גם על זה תוך כדי.
גיל, אנחנו פה באתר הסטף, עם מי שקקל, גידי בשן, אלן גידי.
אלן, שלום אילנה.
טוב, תודה שאתה מארח אותנו בבית הקטן, גדול, השרוף שלך. פה אנחנו רואים את כל העצים. תספר לנו שנייה, מה אתה עושה בארגון?
אני כיום מנהל אזור ההר בקרן הקיימת לישראל. אזור ההר זה אזור שאנחנו מכירים אותו יותר בתור אזור ירושלים. לצורך העניין אנחנו כוללים גם את אזור שפילת יהודה, זה שני אזורים קצת שונים, אחד גבעי ואחד הררי. בעצם כל היערות שאנחנו רואים כשאנחנו עולים לירושלים מצפון, ממרכז ומדרום, זה היערות של אזור ההר, זה אזור היערני הרצוף הכי גדול במדינת ישראל.
זאת אומרת, מאזור בין שמן מודיעין בצפון ועד איפה בדרום בערך?
אזור בית גוברין.
בשבועות שעברו עליך עכשיו, בשבועות האחרונים של השריפה הגדולה בהרי ירושלים, תנסה לתאר יום אחד במהלך שריפה. מה עובר עליך כמנהל האזור הזה? איך נראה יום כזה שלך? מה הסדר יום כשפה כל האזור בוער?
אז היום הכי רע היה בעצם היום הראשון. זה היה יום של... בסביבות 3 גילינו את השריפה והתחלנו לעבוד. אני מקבל את ההודעה איפשהו באזור נטף. למזלי זה לא מאוד רחוק מהשריפה, 10 דקות נסיעה. אני גם רואה את האשן המטורף הזה ש5 דקות קודם או 10 דקות קודם הוא לא היה קיים פשוט, מה שמעיד על ההתפתחות האדירה של השריפה. אני מגיע מיד לשטח ומתחיל לאסוף כוחות. במקביל אלינו מגיעים שירותי כיבוי שהם בעצם הכוח העיקרי שמכבה את השריפה. מטוסים מתחילים לחוג מעלינו, אני מתחיל לצבור את הכוחות של הקרן הקיימת. הכוחות של הקרן הקיימת הם כוחות קצת יותר או הרבה יותר קטנים מהכוח של שירותי כיבוי, אבל כוח מקצועי מאוד, מאומן מאוד, איכותי מאוד, בעיקר בנושא של שריפות יער. זה המומחיות שלנו, אנחנו טובים בזה. אנחנו עוסקים כוחות הכיבוי המועטים יחסית של קק"ל, ללא עזרת מטוסים, בניסיון שנכשל בסופו של יום, לעצור את האש בקווי החיץ שבנינו מראש כהכנה לעצירת השריפות ביער הקדושים, ומניסיון למנוע ממנה גם לשרוף את היער עצמו, אבל גם להגיע למושב שואבה ולמושב שורש הסמוכים, ובדיעבד יותר מאוחר, לא תוך הרבה זמן, לרמת רזיאל, איתנים וגבעת יערים.
תתאר לנו שנייה מה זה האזורי חיץ, מה זה בשטח?
גם. צריך להבין מה מטרת קווי החיץ. קווי החיץ, אלף מורכבים בשני סוגים. קו חיץ סביב יישוב זה דבר אחד, וקו חיץ בתוך היער זה דבר אחר. קו חיץ סביב יישוב נועד בפירוש למנוע את העובדה שהיישוב יישרף. זה לא יכול לעשות זה ב-100%, אבל יכול להתקרב ל-100%. למה אני אומר את זה? אם היישוב מבחינתו, בתוכו, יחסית מוגן טוב, זאת אומרת אין בתוכו עצים, עצי אורן מאוד מאוד גדולים או עצים אחרים, והחצרות מתוחזקות כמו שצריך וכן הלאה, קו חיץ שגודלו כ-76 מטר אמור להגן. כבית לא נדלק מעצמו. בית אם אין לידו עץ שעומד ונוגע בו ממש, והעץ הזה נתפס ונדלק, הבית כנראה, חוץ ממקרים יוצאי דופן, לא יישרף. אז קווי חיץ סביב היישובים אמורים להגן עליהם. שימו לב, היישוב היחיד שלא נשרף, שלא חדרה אש לתוכו, בשריפה הזאת איתנים, היה מוגן בקו חיץ של הקרן הקיימת לישראל. היישובים אחרים, רמת רזיאל, גבעת יערים, שואבה גם לא חדר, גם היה מוגן בקו חיץ של הקרן הקיימת. איתנים ניצל בזכות שני דברים. קווי החיץ שעשינו סביב איתנים, ותושייה מדהימה של מנהל בית החולים, דוקטור גדי לובין, שעשה עבודה דומה בתוך השטח של בית החולים באיתנים. קווי החיץ בתוך היערות, אם מדובר באש יחסית גדולה כמו שהייתה בשריפה, עם רוח יחסית חזקה, לא הייתה רוח מאוד חזקה, מספיק חזקה, קווי החיץ לא ימנעו את מעבר האש. האש יודעת לקפוץ גם 100 ו-200 מטר בלי בעיות. מי שראה ונסע לאורך כביש 1 ליד ירושלים, שריפת מבשרת שלפני חודשיים, ראה את האש קופצת מעל כביש 1, זה 100 מטר רוחב לפחות, כאילו הוא לא קיים. זאת אומרת, קו חיץ של 70 מטר שרובו צמחי, לא ימנע את מעבר האש. קו החיץ בתוך היער נועד לאפשר לנו ולשירותי הכיבוי ולמטוסים לעבוד בביטחון יחסי בכדי לנסות לעצור את האש בנקודות המסוימות שקבענו אותם.
מה עושים ביום שאחרי בעצם? מה הסדר יום שלך או של המחלקה שלך או של העובדים שלך?
מה אנחנו עושים ביום שאחרי השריפה, אחרי שגמרנו לנגב את הדמעות? דבר ראשון, אנחנו לא ממהרים לשום מקום. מלבד נושא הבטיחות שהוא ממש דחוף. אנחנו יורדים במקום, כמו שאומרים, ומחכים שנה, שנתיים, מסתכלים מה השטח עושה. למשל, אינסטינקט של כולם, כולל לפעמים בתוך קק"ל, לתגובה של אחרי שריפות, זה בוא ניטע. והיום אנחנו יודעים, אחרי הרבה ניסיון שיש לנו, ודאי באזורים האלה של הרי ירושלים וגם בגליל, שנטייה היא כמעט דבר שלא צריך להתייחס אליו. כי השטח הולך להתאושש בצורה טבעית בכוחות עצמו. מה זה אומר להתאושש? בשטח נשרפו שני סוגים עיקריים של עצים. אורנים, שרובם נטועים, וחורש טבעי, שרובו, כשמו כן הוא, טבעי. החורש הטבעי מתאושש מעצמו. העץ הזה, השרוף שמאחורינו, האלון הזה, הוא עוד חודשיים יוציא עלים ירוקים. אם הוא שרוף חזק, הוא יוציא אותם מהשורש. אם הוא שרוף חלש, הוא ממש יחליף את העלים שלו לעלים ירוקים. אז האלון הזה יתאושש מעצמו. ואם אתם מסתכלים למשל על העץ החרוך שנמצא מתחתנו, סיכוי מסוים, שוב, קשה לי לנחש, שהוא לא יצליח להתחדש, והוא יתחיל מהשורשים.
כי מה, במה הם שונים? שני העצים?
הוא נפגע יותר קשה. זה השוני. הוא פשוט נפגע יותר קשה. האורן לעומת זאת, רוב האורנים שנשרפים, גם אם לא בצורה מלאה, ימותו. אורן ירושלים, שזה המין העיקרי שגדל פה בהרי ירושלים, רובו ימות. לא כולם, לא כל הפרטים, אבל רובם. אבל טכניקת הריבוי של האורן, טכניקת התגובה שלו לשריפות, שהפכה אותו בעצם לעץ ייעור כל כך מוצלח, זה העובדה שהוא זורע את עצמו במיליונים. ואנחנו נראה פה בעוד שנה אחרי החורף, ועוד שנתיים ועוד שלוש, ממש דשא של אורנים שצומח על הטרסות האלה שמתחתנו.
רואים את זה בשיפולים המערבים שלך לכיוון הר טייסים, רואים שם את זה חזק מאוד.
בדיוק שריפה שלפני 4 שנים, שבדיוק הגיבה כמו שאתה מתאר. עכשיו,
ממש דשא של אורנים.
דשא של אורנים, אין תיאור יותר מדויק. אגב, זה לא קורה בכל מקום, אבל זה קורה בהמון מקומות. ועכשיו אנחנו היערנים, תפקידנו, לבוא ולנסות, וזה גם מתקשר לשאלה האחרת שלך, לבוא ולנסות שני דברים. לחשוב אקולוגית איזה יער אנחנו רוצים לייצר הלאה במדינת ישראל, האם אנחנו רוצים לייצר יער שהוא רק אורנים? כבר אני אומר, התשובה היא לא. האם אנחנו רוצים לייצר יער שהוא רק חורש טבעי? אנחנו לא יכולים, כי האורנים נמצאים פה. לפיכך התשובה היא יער מעורב. עכשיו השאלה וההתלבטות היא כמה מעורב, כמה נדלל את האורנים, כמה נטפח את החורש הטבעי. ופה נכנס היום נושא נוסף שהוא לא רק תפיסת עולם נופית אקולוגית, אלא איך אנחנו מתארגנים לקראת שריפות. אנחנו יודעים שהאורנים עושים הגברה מאוד חזקה של האש. זה ברור, זה לא סוד. אנחנו לא מסתירים אותו. ולכן מיעוט אורנים או רווחים גדולים בין האורנים בתוך היער יקטין את הסיכוי שנגיע לשריפות גדולות.
יש לי שאלה אפרופו עצי האורן, למה בכלל להעיף אותם מאזורים כאלה שהם באמת מועדים לשריפות מטורפות? כי זה עניין שנשמע הרבה בהקשר הזה של השריפות בערים
נכון,
כאן.
אבל זה נכון מה שאת אומרת, אילנה, אבל זה לא אפשרי. זה רמה, זה להשקיע מיליארדים במשהו שיתחדש. האורנים יהיו פה, הם נמצאים פה. זה לא שאנחנו שומרים עליהם כעץ קדוש. צריך לזכור מה הידע ומה המציאות שהייתה בשנות ה-30, 40, 50 במדינת ישראל, בארץ ישראל, ומה הביא לא רק את הקק"ל, אגב, גם את, כמו שאמרתי, מחלקת האיור של המנדט הבריטי, לתת אורנים. מהסיבה הנורא פשוטה, בארץ שהייתה ערומה לגמרי מצמחים, העץ היחיד שהיה ניתן לתת אותו היה אורן. כל שאר העצים, עם כל הכבוד להם, האלונים והאלות והחרובים והזיתים וכולם, הם עצים שלא ניתן לתת אותם. מה לא ידעו היערנים של אז, מה לא ידע יוסף וייץ, איש היער, או ידע ולפחות לא הראה שהוא ידע, שחורש הטבעי של מדינת ישראל, עם 70 שנה, מה שקרה בפועל בסופו של דבר, נשמור עליו, נטפח אותו, נוריד את ראיית הלחץ ממנו, לא נחתוך אותו או לא נקרות אותו לטובת בנייה ואו מדורות וכן הלאה, החורש הטבעי של ארץ ישראל יודע להתחדש לפחות בקווי הגשם שמעל 400 מילימטר.
גידי, תודה שהערכת אותנו פה ביער שלך שאתה כל כך אוהב. אתה משדר איזושהי אופטימיות ואיזשהו מסר של התחדשות ושל מעגלים. בטלוויזיה קצת ניסו להראות לנו שזה נורא וזה קטסטרופה וכו', וזה באמת נורא לראות את זה. אבל אתה אומר שיהיה בסדר, נכון?
אני לא סתם אומר שיהיה בסדר. אני בן אדם אופטימי, אבל האופטימית שלי נשענת על ניסיון של עשרות שנות עבודה. ומי שמכיר את השריפה הגדולה הקודמת של הרי ירושלים, שריפת 1995, יודע שעכשיו היא יער מפותח ויפה לאורך שער הגיא, ואם נחיה מספיק שנים, אז אנחנו גם נחזה בזה פה.
תודה גידי.
תודה גידי.
קוראים לשמורה הזאת, גיל, שמורת יער יהודה.
הרי יהודה ויער הקדושים.
ואנחנו ככה התחלנו את הנסיעה והכל מאוד מאוד ירוק, ואתה אומר לנו עכשיו פה שאמרת תכף את תראי את השחור, ולי זה קשה כי אני רואה פה הכל ירוק, איפה אם יש כאילו שורף את הכל, ותוך שנייה נתגלתה איזושהי גבעה ענקית שאנחנו עכשיו בתוכה, היא פשוט חרוכה, אנחנו פה בשביל מסודר של האתר, פשוט הכל פה חרוך שחור, עצים שנוטעים ימינה, שמאלה.
פה רואים יפה את החיץ, שהמצד שמאל של הדרך הוא שרוף, וצד ימין הוא פחות שרוף. אז כן, לפעמים אזורי חיץ עוזרים, עובדים, אבל פה זה גם המדרונות, הם פה מאוד מאוד חזקים. העץ, רואים את איך העצים שורפים אחד את השני.
אם עד עכשיו היה את השחור, אבל היה גם קצת קטמטם וירקרק, הנה, מאחורי החלק הזה, העצים הם שחורים.
כן, כל המדרון הזה הוא שחור לגמרי. מה שרואים יפה, תסתכלי, זה את השבילים של בעלי החיים שהיו פעם מתחת לסבך ולעשב או בין העצים, רואים אותם מאוד בולט. זה כאילו
הלבנבנים.
הלבנבנים האלה. לחשוב שכל שביל כזה יעברו עליו, שהלכו בו חיות.
הקימו בית, להקות.
דבר הזה, איך זה נראה?
איזה בסה.
אנחנו נמצאים בחן שער הגיא של רשות הטבע והגנים. אנחנו פה בענייני השריפות, ואנחנו פוגשים פה את דוקטור יריב מליחי, שהוא האקולוג של מחוז המרכז של רשות הטבע והגנים, ואנחנו רוצים לשמוע ממנו על היום שאחרי השריפות. יריב, אני ראיתי ושמחתי לראות אנשים שבאים ליער, ילדים ומשפחות, ובאים לטעת עצים חדשים כדי לעזור בשיקום היער. מה יש לך להגיד על זה?
כן, ביום שאחרי השריפה הנוראית הזאת, בהר יהודה שקילתה כ-9,000 דונם, אנשים, ילדים, מבוגרים, בכלל, הציבור רוצה לסייע לטבע הארץ ישראלי להשתקם. זה נורא לראות את השחור בעיניים, והדבר הכי טבעי זה להפוך שחור לירוק, זה לקחת ולטעת עצים. אז באמת מגיעים אנשים, נוטים עצים, אבל הם נוטים עצים בלי לחשוב לפני. כי אחת הסיבות שהשריפה הייתה כל כך נוראית וחזקה, זה כי נתנו בעבר יותר מדי עצים. צפיפות העצים הייתה גבוהה. ונתנו מינים שנשרפים בקלות, כמו אורן, ירושלים. זה אחלה עץ, אבל כשהוא נטוע בצפיפות גדולה, פשוט חומר תבערה בגלל הטרפנטין שנמצא בתוכו,
תסביר לי רגע את העניין של טרפנטין, זה עוד לא שמעתי אף פעם. אילנה, שמעת פעם שיש בתוך האורן הירושלמי טרפנטין?
חומר תבערה שבעצם מקדם את התבערה.
תתאר את זה רגע כימית, מה קורה שם?
אני לא כימאי, אבל השרף של האורן, יש בו אחוז גבוה של טרפן, והאחוז הגבוה הזה הוא דליק, אוקיי? אפשר לעשות ממנו חומרי בערה, וזה ידוע לכל מי שמחזיק קמין בבית, וכל מי שמתעודד עם שריפות, שגזע או ענף של אורן, ביחד עם המחטים והכל, זה חומר דליק ברמה גבוהה מאוד. בוא נגיד ככה, לעץ מקומי, ארץ ישראלי, כמו אלון מצוי או אלון תבור, לוקח הרבה יותר זמן לבעור, לפעמים האש מדלגת כי יש רוח והיא מהירה, אורן ירושלים תמיד יתפס ויבער כמעט עד תום. הטבע הארץ ישראלי הוא מאוד מאוד חזק. שריפות היו פה מאז ומתמיד. תמיד היו פה שריפות, החבל ארץ הקטן הזה שכל העולם נלחם עליו, מיושב כבר 10,000 שנה, ותמיד תמיד היו פה שריפות. ואין פה שריפות טבעיות מברקים. אנחנו לא ילוסטון או הרי הרוקי. השריפות פה הן תמיד מעשה ידי אדם, לעתים מכוונות, לעתים בטעות.
גם לפני 5,000 שנה בערה פה אש?
גם לפני 5,000 שנה רועים היו מבעירים בסוף הקיץ אש כדי לגרום לנביטה טובה יותר בחורף הבא, של הכבשים ולפרות שלהם יהיה יותר מה לאכול. זה ידוע, עושים את זה, ועכשיו איך אנחנו יודעים את זה? קודם כל יש שרידי שריפות, ודבר שני, הצומח שעבר את אותה סלקציה של שריפה במשך אלפי שנים בחורש הים תיכוני, עמיד לשריפות. כמו שהבת שלי שואלת אותי, אבא, מה זה עמיד לשריפות? מה, עץ אלון לא נשרף? אני אומר לה, עץ אלון נשרף. אבל כבר עכשיו, אתמול, פקח שלח לי מהר טייסים, עצים מלבלבים, בסיס הגזע. זאת אומרת שהעץ יכול להישרף ולהתחדש אחרי השריפה. זה הכוונה עמיד לשריפות, להתחדש.
זאת אומרת, הפקח 3 שבועות מאז שנגמרה השריפה, ושעוד יש מדי פעם עוד רואים אפילו עודים מעשנים מתוך היערות, וכבר הפקח שלך בהר טייסים, אתה אומר, מזהה בתוך, בבוטניקה, עוד לא בזיאולוגיה. זאת אומרת, עצים הוא כבר רואה את לבלוב.
כן, הוא ראה לבלוב של אלות ושל צלפים ושל אשחרים. כמובן שלא כולם יצליחו להתאושש, כי יש מקומות שעוצמת השריפה הייתה ממש עד בית השורשים ולא נשאר כלום, אבל החורש הים תיכוני יודע להתאושש משריפות. מה שהחורש הים תיכוני לא יודע, זה להתמודד עם כמות מבקרים גדולה מדי. וכשאני אומר לסייע, אז פשוט לא להפריע. אם סגרנו שמורת טבע, סגרנו שבילים, אנחנו מבקשים מהציבור, תכבדו, תנו שנה, שנתיים, תנו לטבע להתאושש, ואחר כך כולם מוזמנים לשוב ולראות את ההתאוששות הזו.
לאן אתם מפנים אותם בתקופה הזאת של ההתאוששות?
זהו, שערי יהודה יש 200,000 דונם של שטחי יערות ושמורות, הם מוזמנים לחלק הצפוני של גן לאומי ערי יהודה, לנחל רפאים, לשמורת הסורק, נחל קטלה, וזו תקופה נפלאה לעשות את זה. כלומר, הם מוזמנים לכל המקומות האלה, הם גם מוזמנים לנסוע על הכביש ולהתרשם מהשריפה, ואפילו לעלות להר טייסים, למקום שאנחנו מאפשרים כדי לעשות תצפית.
יריב, אתה אדם שאפשר לבקש ממנו לדמיין קצת. אתה איש של מעשה, אבל גם אתה יודע לעוף בדמיון. עכשיו אני, גיל טבת, ראש הממשלה, ממנה אותך, דוקטור יריב מליחי, למתכלל הלאומי של, אל תצחק, למתכלל הלאומי של נושא ההתמודדות עם שריפות יער בישראל בשטחים פתוחים, ואני נותן לך תקציב, כמה אתה רוצה? 2 מיליארד?
נגיד.
בוא אני מפרגן לך, יריב, כי אנחנו, כי אני אוהב אותך, ואני נותן לך 3 מיליארד שקלים, ואני מבקש, בוא תתכלל פה את הדבר הזה, ותגיד לי מה אתה היית עושה.
רגע, אני גם מוסיפה לזה, לא רק מה אפשר לעשות עם הכסף, אלא גם מה אי אפשר. ויש דברים שאנחנו צריכים להתמודד איתם.
אז מדובר בישראל, אנחנו מדינה שיש בה יותר מדי עצים. כדי להתמודד עם השריפות, אנחנו צריכים לעבוד בכמה מישורים. המישור הראשון זה הגנה על חיי אדם. לא יעזור כלום. שריפה, ראשית, עלולה לפגוע בחיי אדם. אז בתכלול הלאומי, הגנה על יישובים והגנה על צירי נסיעה. לא יודע אם אתם יודעים, אבל כביש אחד נסגר לזה שעתיים. שתבינו מה הנזק. אני חושב שהנזק לסגור את כביש אחד לכמה ימים, מכסה את המיליארדים, נכון? את כל ה3 מיליארד לגמרי, אם אתה סוגר את הכביש. דבר שני, זה להמשיך. שימו לב, לפני הקרמל לא היה לנו רשות כיבוי. נכון? הקימו רשות כיבוי גדולה, עוצמתית, היא נפלאה. החבר'ה האלה של כיבוי שלנו מאוד מיומנים בכיבוי שריפות, בייחוד בשריפות בבתים, הגנה על חיי אדם. באמת, הם הסתערו שם על דברים על ההיסטור, כמו שאומרים באנגלית. אבל שריפת יער, כשהיא נמצאת בתוך היער בעוצמות כזה גבוהות, אתה צריך לדעת לקרוא את הרוח, להבין איפה היא מטפסת. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל שריפת יער לוקח לה פי 5 יותר זמן לרדת בוואדי מאשר לעלות. וזה לא כל האנשים מבינים. כלומר, השריפה, כשהיא בעלייה, היא מדלגת הרבה יותר מהר, כי האש מטבעה שורפת את הצמרות ששורפות הצמרות מעליהם וכן הלאה. צריך לדעת כיווני רוח, צריך לדעת גם לעבוד. אנחנו רואים קבעים במדינות אחרות שמבצעים פסי חיץ תוך כדי שריפה וקורטים יערות תוך כדי שריפה.
ואצלנו לא עושים את זה?
אין, אצלנו אין עדיין את המיומנויות האלה. וגם המטוסים שלנו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כבר בקרמל אנחנו ראינו מטוסים שמפילים מים ולרצפה הגיעו עדים.
וואו.
כן.
כן, כי אתה עוצמות אש כזאת שמים לא תמיד עוזרים.
וואו.
אז אתה צריך לדעת איך לעבוד עם מטוסים גדולים יותר. ובסוף, הציבור. כי בסופו של דבר, מה אמרתי? שריפות לא קורות, שריפות נגרמות. שהיינו קטנים, הייתה פרסומת כזאת. נכון. הציבור צריך להבין שבחניונים, הציבור צריך להבין שבמזבלות, הציבור צריך להבין שבמקומות שמועדים לפורענות, צריך לא לשחק באש, כמו שאומרים. צריך להיזהר, כי בסופו של דבר, כולנו נשלם את המחיר. אז כמו שאמרתי, קווי חיץ, כיבוי יעיל יותר, וחינוך, חינוך, חינוך למניעת שריפות.
עכשיו, העניין הזה של קווי חיץ, התחושה שלי שהלב עוד לא מאפשר לנו לפתוח את הקווי חיץ באמת כמו שהם צריכים להיות. צריך לוותר על מאות דונמים של יער ולנקות אותם לגמרי, ולא לעשות בדאווין ולהגיד שהדרך להר טייסים זה קו חיץ.
עשינו את החישוב הזה, הגענו למסקנה.
מה החישוב?
לקחנו את כל מאות אלפי הדונמים של הרי יהודה, עשינו חישוב כמה קווי חיץ צריך, כמעטנו לשטח ולא הגענו אפילו ל5%. לא הגענו ל5% פגיעה בבתי גידול טבעיים בצורת קווי חיץ.
זאת אומרת, אתה אומר, מתוך יערות ירושלים, שהם סדר גודל של כמה...
250 אלף דונמים.
250 אלף דונם, אתה אומר שצריך להוריד בעצם כמה?
5%, לא יותר.
5% מהעצים כדי לייצר...
קווי חיץ יעילים בכל היערות, שמורות וגנים, הכל ביחד אני לוקח, זה לא רק יערות. חורש ים תיכוני גם, בסך הכל 5%, ויש שיגידו 4.5% אם נדייק.
מה לגבי החיות כאן? מה קרה להם בשריפה?
החיות הגדולות, כמו שהן יודעות, רצות החוצה ובורחות. כרגע הן מתמודדות ביום שאחרי, אם אני אחזור לשאלה של גיל בהתחלה, ביום שאחרי הן מתמודדות איפה אני מספקת מזון. הייתה לי טריטוריה, אני אחמור גיבור, אני טן עם להקה, אני ציפור אוף דורס, אם כן... יש לי טריטוריה, פתאום הטריטוריה שלי לא שווה כלום. נלחמתי עליה עם כל בעלי החיים, נלחמתי עם כל ה... נגיד צבי ארץ ישראלי, נלחם עם המון צבעים, זכרים אחרים, על טריטוריה כדי שהוא יוכל להזדווג עם הרבה נקבות, עכשיו הטריטוריה לא שווה כלום. אז הוא מתחיל לנדוד. אממה, אין וקום, יש מישהו בטריטוריה השנייה. אז אנחנו רואים קצת יותר אינטראקציות של קרבות, וכולם חלשים, כי הם צריכים להגיע למעיין הבודד שנשאר, אין להם מה לאכול, הם גם חשופים, הרבה מהחיות שחיות ביער, נגיד כמו היחמור, מסתמכות על כך שלא רואים אותם בין העצים. פתאום הוא עומד על המדרון של הר טייסים, שזה היה אזור השתובבות עיקרי של יחמורים ששחררנו בסורק לפני 20 שנה, ופתאום קולט שהוא חשוף לכל כיוון. זה מכניס אותו ללחץ, לעקה, לסטרס, המונח המקצועי. חיה שנמצאת בסטרס לא אוכלת טוב, הפיזיולוגיה ההורמונלית שלה לא טובה, ולכן לא מתרבה, שיעור ההפלות בנקבות עולה. כלומר, הם עכשיו, בשנה, שנתיים, צריכים להתאפס על עצמם. אבל אלה הגדולים, החיות הקטנות, זיקיות, צבים, נחשים איטיים, פרוקי רגליים, עקרבים, חיפושיות נמלים.
הלך עליהם.
הלך עליהם. התעדו לגמרי, אבל החיות האלה, נגיד כמו חרקים, יש להם זמן דור, מה שנקרא, קצר. הם מתרבים הרבה, הם יצליחו לחזור.
תגיד, כשאתה מתאר לי את היחמור, שאין לו איפה לשתות, אז בא לי לבוא עם עוקב מים, לפתוח לו איזה פינה, וככה לעזור לו לאיזה חודש. מה, 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 מה הטרייד פה בתוך הדבר הזה?
זהו, שאנחנו גם מחזיקים את עצמנו, איך אמרת, כמו שקשה להוריד עצים, אז לנו קשה לראות החיות סובלות, אנחנו חייבים להבין, זה חיית בר. זה חיית בר שגם כשאתה קופה בבית בירושלים במינוס 2 מעלות, היא בחוץ. היא בחוץ, תזכור את זה. זה ציפור שיר שנודדת מנורווגיה לדרום אפריקה. תזכור את זה, זה לא הכלב שלנו שעבר סלקציה ואם אין את הבונזו יומיים, הוא מתחיל להשתולל. זה חיית בר, מה שכן, אנחנו עושים הכל כדי שאנחנו לא נפריע. אנחנו לא נחכה לו בלילות שהוא בא לשתות ליד המעיין, אנחנו לא נחכה לו ליד גדת הסורק שהוא יכול לשתות, אנחנו נאפשר להם להגיע, נאפשר להם את המעברים האקולוגיים, בלי חסמים, בלי גדרות, כדי שהם יוכלו לעשות. אבל בסוף, זה חיות, תאמין לי, קשוחות, בקיץ, בסתיו, בחורף, קשוחות מאוד.
מסר אופטימי של מליחי כמובן.
איזה יופי. והטבע חזק מאיתנו, עם כמה שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לסייע לו.
למדנו שהטבע חזק מאיתנו. בוא ניתן לדברים פרופורציות.
דוקטור יריב מליחי, תודה רבה.
תודה, יריב, כיף תמיד לדבר איתך ולדמיין איתך, מתכלל הלאומי לנושא השריפות, מטעם ראש הממשלה גיל טבת. תודה, חביבי, ביי.
אז גיל, באמת, אחרי חצי יום שלנו פה, שאנחנו ככה מדלגים בין אזורים שונים שהשריפה הקטה בהם, פה בהרי ירושלים.
מה את מרגישה?
מרגישה המון המון אופטימיות, ככה לקראת הסוף. לא כקלישה. כי אני סומכת על הטבע, כמו שיריב מליחי אמר מרשות הטבע והגנים. גם הטבע וגם החיות יודעים לרפא את עצמם, אבל צריך לדעת שאם אנחנו מקלקלים, יש לזה מחיר. אומנם הטבע יכול להתחדש, כמו רקמות בגוף, אבל באיזשהו שלב, הגוף לפעמים עייף.
וצריך ככה... להגזים עם, 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 עם כמה שאנחנו לוחצים על הטבע.
כן.
בטח בתאי שטח כאלה צפופים ומעורבים בשימושים של בני האדם.
אז אני קודם כל מאחלת פה לאזור הזה שהוא ישתקם, שהוא ינוח, שאנחנו קצת נעזוב אותו, ניתן לו כזה איזה שבתון טוב של שנתיים, שלוש כאלה טובות. וזהו, ושנתפנה אולי לגלות קצת אזורים חדשים באזור הזה.
אפשר להמשיך טייל פה, צריך להקשיב למה שחבר'ה פה אמרו, כדי באמת לא להטריד את, את בעלי החיים בעיקר במקומות שהם צריכים קצת זמן לעצמם, אבל עדיין יש אפשר לטייל פה בהרבה הרבה אזורים, הרי ירושלים, שטח מאוד מאוד גדול, ואפשר לראות את השריפה מרחוק, וזה מעניין. באמת אני גם מרגיש אופטימיות, בעיקר כשמתארים את ההיסטוריה, שכבר שרפו פה שטחים במתכוון לפני 5,000 שנה, כדי לחדש את הטבע, גם לפני 5,000 שנה הבינו שזה הדבר הנכון לעשות, אז אולי גם אנחנו צריכים ללמוד מזה משהו, ואנחנו גם ממש ממש רואים איך כמה אנחנו יכולים לעזור בזה. המסר הכי חזק שאני מבין זה שאנחנו צריכים לצמצם את היערות, להוריד מהם, כמו שמליחי אמר, להוריד מהם 4-5%, כדי שבפעם הבאה לא נאבד שטחים כל כך גדולים, אלא באמת לעשות אזורי חיץ הרבה הרבה יותר גדולים. והדבר הזה הוא נגד הטבע. הוא נגד הטבע שלנו. אם אנחנו נוטעים, אין סיבה שאנחנו נגדע פה יערות. וכאילו אומרים, נחכה בפעם הבאה ולא זה, וצריך לעשות זה עכשיו, להיכנס עם טרקטורים ולהוריד, פשוט לבנות אזורי חיץ עצומים, כדי שבפעם הבאה שתהיה שריפה, והיא תהיה שריפה, וכולם אומרים שיהיה שריפות. בפעם הבאה זה השטחים שישרפו במכחת יותר קטנים, וככה צריך לעשות, זו דעתי. אני לא רואה פה דרך אחרת, להבנתי, אי אפשר לחבות את השריפות האלה יותר מהר, והשריפות האלה יקרו, בין אם הם יוצטו במתכוון ובין אם הם יוצטו בטעות, אבל הם יקרו. מזג האוויר מתאים לזה, ההתחממות הגלובלית, פחות גשם וכולי. כל התנאים הם לכיוון השריפות, ואנחנו צריכים לדאוג לזה שהם לא ישרפו שטחי יער כל כך כל כך גדולים כמו בפעם הזאת.
גיל, תודה.
תודה, אילנוש. ביי.
האזנתם לבטבע שלנו, הסקט הטיולים והשטח של גלי צהל. על הביצוע הטכני, אורי אגסי, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות לחפש פרקים נוספים ביישומוני ההסקטים השונים או באתר ויישומון גלי צהל.